אהלן חברים, זה הפרק הראשון של הפודקאסט שלנו. אני אייל בן זאב, והיום נדבר עם מיכל זיסו ועם אלון שיקר על אדריכלות בחלל. מה העניינים חברים? התרגשות, פרק ראשון.
הקול שלי הוא תמיד צרוד. מקווה שזה בסדר.
זה לא נורא בכלל.
זה הולך טוב ל... כן.
אנחנו הולכים לדבר קצת על ארכיטקטורה בחלל, נכון?
כן.
על אדריכלות בחלל. זה פודקאסט ישראלי, ולכן אנחנו ננסה להשתמש גם במילים עבריות, למען החינוך של הדורות הבאים.
נשתדל.
חשוב מאוד.
שניכם...
רגע, זהו, התחלת כבר כאילו מה?
התחלתי מזמן.
אה, אוקיי.
שניכם... שניכם אדריכלים.
נכון.
איך לעזאזל הגעתם להתעסק באדריכלות של חלל?
תוצא להתחיל?
אני אתחיל. קודם כל, חשוב להגיד שאני ואלון למדנו בטכניון בהפרש של שנה, שנתיים. מעולם לא חשבתי על חלל, פחות עניין אותי. להגיד את האמת, אני מתמחה במגדלים, פרויקטים בקנה מידה גדול. והתגלגלתי לזה מאוד במקרה כשנרשמתי לתחרות בינלאומית לתכנון התיישבות על מאדים. ומשם התחלתי ללמוד קצת על חלל ועל מאדים, and the rest is history. התגלגלתי לתוך זה, נכנסתי לתוך התעשייה, דיברתי על זה בטד, דיברתי על זה באותד באוניברסיטת החלל הבינלאומית, בשטרסבורג, וזהו. זה מה שקרה.
מעניין.
גלגול יפה.
לא, זה מעניין איך תמיד הדברים לוקחים אותנו. אתה חושב אחד ובסוף יוצא אחרת. אז אני חושב שאיך אני התגלגלתי לזה, זה באמת, לפעמים הדברים הכי מצחיקים, הכי מוזרים גם. קיבלתי שיחת טלפון מדוקטור הלל רובינשטיין, שהזמין אותי בעצם לעשות עבור איזשהו פרויקט חינוכי, לבנות מבנה שיארח שישה תלמידי תיכון, שידמו לכאורה שהם אסטרונאוטים שנוחתים על מאדים. וזה היה, והוא אמר לי, תעשה כזה משהו שהוא יהיה לכאורה פשוט יחסית, וזה כמובן רצינו לקחת את זה to the next level, וביחד עם השותף שלי, אדריכל משה צגאי, בעצם ייסדנו איזשהו קורס בטכניון שגיבש סביבו כמעט 30 סטודנטים מכל הפקולטות, וביחד תכננו והובנו לביצוע של באמת הביטט כזה, של מבנה כזה, ששימש, שרצינו שישמש את אותו פרויקט חינוכי, אבל בסופו של דבר הוא הפך להיות איזשהו מתקן שהוא הרבה יותר מקצועי ומדעי מבחינתנו, והוביל, בעצם גרם לנו לייסד את איזושהי עמותת דימרס סביב התחום הזה. אז ככה הגעתי לתחום הזה, למרות שבבית ספר יסודי שלחו אותי ללמוד קורסים באסטרונומיה במכלל למינהל, ותמיד ציירתי חלליות וכן הלאה, אבל לא חשבתי באמת שאני אגיע לזה בדיוק כמו מיכל. אז הנה אנחנו כאן,
אני אוסיף למה שאמרתי מקודם, אני לא ציירתי חלליות, אבל אני הייתי ב-8200, ושם כן למדתי על לוויינים ודברים כאלה, ואיכשהו כשהתחלתי להתעסק בנושא של החלל, הכל פתאום התחבר לי, החלק האמנותי, החלק הטכני, ובאמת הבנתי כשמתעסקים בחלל ועל מאדים, מה שמשך אותי באופן אישי לזה, זה שזה הזדמנות לתכנן הכל מחדש, דף חלק, דף נקי, ובעיסוק הקודם שלי, או בעיסוק הנוסף שלי, שזה שילוב של אדריכלות ונושאים של שוויון ומגוון אנושי, בעצם המקום הזה של מאדים ושל חלל מאוד התחבר לי למשוואה הזאת, כי שם בעצם אפשר לראות איך עושים חדש, כשלכולם יש זכויות, כולם הם חלקים שווים בהתנהלות, וזה משהו שאני חוקרת היום.
אז מיכל זיסו, בעלת סטודיו לאדריכלות, שמתמחה בגורדי שחקים, מבנים גבוהים ופרויקטים של חידוש עירוני, נכון? חשבתי על זה, זה שני תחומים שהם, כאילו יש ביניהם איזשהו דיסוננס, אבל לא משנה, זה אולי
לפרק אחר בפודקאסט על אדריכלות. כשהמשרד שלך, את שמת לו בעצם מטרה לשלב בין אדריכלות לרעיונות של שוויון. את רוצה לספר לנו קצת על מה זה רעיונות של שוויון, איזה סוג של שוויון, ואיך הרצון לאדריכלות מבוססת שוויון בעצם מתחברת לחלל?
כן. העולם שלנו נבנה לפני הרבה מאוד שנים. גם ערים שאנחנו מכירים היום כמו תל אביב, התחילה להיבנות לפני 100 שנה. בתקופות האלה, כל האדריכלים בעולם, מה לעשות, היו גברים. לנשים לא היו יותר מדי זכויות, לא יכלו ללמוד אדריכלות. ורוב העולם שלנו, בגלל מצב חברתי מסוים, נבנה על ידי קבוצה מאוד מאוד הומוגנית של אנשים, בדרך כלל גברים, לבנים, ממצב סוציו-אקונומי בינוני ומעלה, בגיל מסוים. ובעצם ברגע שהעולם נבנה על ידי קבוצה הומוגנית, גם אם הכוונות שלהם מאוד 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 חיוביות וטובות, קשה לפעמים לנו כבני אדם לתכנן עבור מישהו שהוא שונה מאיתנו. אז בעצם נוצר מצב שכולנו חיים היום בעולם שלא בהכרח מותאם לצרכים האישיים שלנו, בין אם זה נשים ובין אם זה קבוצות אחרות באוכלוסייה. קוראים לזה discrimination by design, ובעצם זה נוגע גם באדריכלות, בסביבה הבנויה, וגם במוצרים שאנחנו משתמשים בהם ביום-יום. היום בהייטק מדברים על פרסונליזציה וקוסטומיזציה ללקוח המאוד מאוד מסוים, ודווקא באדריכלות זה דבר שהוא לא מאוד נמצא במודעות. עכשיו, למרות שהיום מצב השוויון והאדריכלים הוא יותר טוב, יש יותר נשים ויותר קבוצות אוכלוסייה אחרות מתכננות, עדיין מאוד מאוד קשה לנו לשנות דברים, לשנות אינפרסטרוקטורה. שנבנתה והונחה פה על פני כדור הארץ במדינות השונות. לעומת זה, במאדים או בחלל, שום דבר עדיין לא הונח. זאת הזדמנות מדהימה בעיניי לקחת את, לקחת את זה כהזדמנות לאיך מתכננים חדש, כשאנחנו לומדים מהלקחים של מה שקרה פה בכדור הארץ, לוקחים מנקודת, יוצאים מנקודת מבט שאנחנו צריכים לתכנן עבור מגוון, וגם בתעשיית החלל היום יש רק 14-20% נשים. רובן בכלל לא נמצאות בעמדות של מקבלי ההחלטות. אז אם הם האנשים שהולכים לתכנן את עתיד האנושות, חייבים לתפוס את זה שזה עוד צעיר, ולהגיד, רגע, אנחנו חייבים לשים לב שאנחנו מתכננים עבור כולם, ובשביל לעשות את זה, אנחנו צריכים שהמתכננים ייצגו את כולם.
יפה. וסיפרת מקודם, זה מדהים, כי חושב על זה, אמרת, קבוצת אנשים וקבוצות נוספות, שזה מעל 51%, 50 משהו אחוז מאוכלוסייה כדורת. מדהים.
זה העניין שיש לנו פה בעצם, הפגם שטבוע ברוב המוצרים והמבנים שאנחנו חיים איתם היום, נוגע במעל 51% מאוכלוסייה. בעיניי, אחד הדברים שהוא הכי עושה זה, הוא בעצם גורם לנו להיות פחות יעילים, ואף אחד לא שם לב אליו. זה הפרדוקס שנמצא פה.
ונאסא מתכננת לשלוח נשים לירח ב-2024, יפה. Mm-hmm. אז יכול להיות שבעזרת אנשים כמוך זה יעבוד בצורה יותר נכונה. סיפרת שהשתתפת בתחרות בינלאומית, mm-hmm. ותכננת שם בעצם מבנה למאדים, הביטט למאדים. תוכלי לספר כמה מילים על זה?
כן, זה לא היה מבנה, זה היה התיישבות. זה היה איזשהו אף טיפוס שיכול להשתכפל בצורה של פרקטל. פרקטל זה... אלמנט שיכול לעבוד כבודד וכמקבץ בעצם, ולהשתכפל ככה הלאה לפי הצורך. מה שאני עשיתי זה לקחתי את ה... בחרתי להתייחס למבנה כטבעת. עשיתי מחקר אחורה בהיסטוריה של האדריכלות, וגיליתי שמבנה טבעתי או מבנה של דונאט, הוא מאוד מאוד טוב גם בשביל שוויון, כל אחד מקבל פרוסה שווה. הוא גם מאוד טוב להגנה מפני סכנות, ככה נבנו ערים אירופאיות, והוא גם מאוד מאוד טוב בשביל ההיררכיה בתוך ההיררכיה החברתית. כלומר, אם אנחנו עכשיו נמצאים במבנה חדש במאדים, אני חושבת שהמגורים יהיו מסודרים מסביב בטבעת, ובמרכז יהיו הפונקציות הציבוריות. כולם יכולים תמיד לראות את זה, תמיד יש עיניים על המקום הציבורי הזה שהוא נמצא במרכז. חוץ מזה, במאדים הכל אדום, וחשבתי ש... אם אנחנו בעצם הולכים עם כל הקדמה שלנו פה מכדור הארץ לשמה, מעבר לאדום הזה, יהיה לנו גם הרבה מאוד עומס ויזואלי. אז ההביטט החדש הזה במאדים גם חייב להיות מאוד מאוד מינימליסטי ברמה האדריכלית שלו, מה שלא כל כך רואים בתחנת החלל היום, שהיא בלשון המעטה לא מינימליסטית באיך שהיא נראית, וזה גם דבר שמאוד מאוד משפיע על איכות החיים פעם אחת, ודבר שני, זה משפיע על האפקטיביות של האנשים שנמצאים שם, שבשלב ראשון יהיו אסטרונאוטים שצריכים לעשות כל מיני ניסויים, אז בעצם מאוד מאוד חשוב לדאוג להם על המקום, על הצד הפסיכולוגי בעצם.
כן, אנחנו ניגע עוד מעט באמת בצד הפסיכולוגי של, של הדריכלות. אדון אלון שיקר.
כן.
אתה בעלים של סטודיו לעיצוב ואדריכלות גם כן. אתה גם מייסד וסמנכ"ל פיתוח בדימארס, ציינת מקודם.
נכון.
אנחנו עוד נעשה, נקדיש פרק שלם לדימארס כפרויקט. יש לך...
חובה עליך.
חובה עליי. באמת נושא מדהים. אתה רוצה אולי להגיד שתי מילים על זה? על מה זה דימארס?
על דימארס? אני בטח שאני...
אבל בשתי מילים, כי יהיה פרק שלם.
לא, אז אני אספר כאילו על עצמי, ואז על דימארס כזה וזה.
יאללה.
אז דימארס נכנסה לתוך חיי לפני, כאילו נדבר על זה כמו איזה רומן סוער, וזה באמת כזה לפני כמעט 3 שנים, ולחלוטין שינתה את הדרך שבה אני חושב ועובד, אז אני אדריכל באמת, ומה שדימארס גרמה לי, אנחנו נתמקד היום בעיקר באספקטים האדריכליים, זה להבין שכל מה שאנחנו חושבים בתור אדריכלים, שאנחנו יודעים על המבנה, אז ברגע שאתה מתכנן למאדים, אז באמת הדברים משתנים. מיכל ציינה את זה בהיבט המגדרי. אני מנסה להתמודד עם זה בהיבט, כמובן של התחושה וכן הלאה, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, אבל המון אספקטים טכניים. זאת אומרת, למשל, שאתה מוריד את המים באסלה, בדירה שלך, אתה לא יודע לאן המים הולכים. זה כמעט לא מעניין אותך באיזשהו אופן. אתה יודע שמישהו טיפל בתשתיות האלה, ותעשיית החלל בעיניי היא, זו תעשייה של תשתיות. זאת אומרת, אנחנו הרבה יותר צריכים להבין לעומק את הדברים האלו, ויוצא מצב שבעצם הבית, אותו הביטט, אנחנו תכף נדבר מה זה בכלל, אותו הביטט, הוא אמור להיות הרבה יותר נגיש, קומוניקטיבי, ממש כאילו לדבר עם האנשים שגרים בתוכו, ממש כאילו היה עוד איזושהי פרסונה, וזה בניגוד למה שקורה היום בכדור הארץ, אנחנו לא באמת מנטרים את הצריכת החשמל שלנו כמו שצריך, ומתאימים אותה בדיוק לפי הזווית של השמש, ואנחנו לא באמת מוודאים שאנחנו ממחזרים את כל הדברים בצורה מאוד יעילה וטובה, ומה אנחנו עושים עם הדברים, אחרי שאנחנו פולטים אותם מהדירה שלנו. ופתאום יצא מצב שאנחנו מתכננים הביטט כזה, ואנחנו צריכים להתמודד באמת עם כל השאלות הכי קשות, הכי כאילו פרוזאיות, הכי טבעיות, וזה האתגר האדיר, אני חושב, של לתכנן בכלל בסביבות כאלה. זה גורם לנו לפקפק כמעט בכל דבר שאנחנו עושים כאן בכדור הארץ, ובעצם מיכל ואני כמעט מגיעים לאותם תובנות, וזה נורא כיף, אבל מכיוונים שונים. וזה מה שאנחנו עושים בדימארס. אנחנו כל הזמן, לפחות זה התפקיד שלי בדימארס, כל הזמן לתכנן עוד מודלים של הביטטים מהפרוטוטייפ הראשון, וכל הזמן לשכלל את המחשבות שלנו ואת התובנות שלנו, עד שאנחנו, עם כל הצניעות של העניין, עד שאנחנו באמת נוכל להעמיד הביטט כזה, מבנה כזה שיוכל באמת להישלח למאדים, ואני כולי תקווה שאנחנו נעשה את זה. אני תמיד אומר שאני רוצה להיות האילון מאסק של ההביטטים, זאת אומרת, כאילו לפני 15 שנה, לפני 10 שנים, כאילו כולם צחקו על אילון מאסק בהיבט הזה שהוא אמר שהוא הולך לשגר דברים ל-ISS, ואחר כך כמובן למאדים, לירח וכן הלאה, וכולם הסתכלו עליו מוזר, והיום הוא הקבלן הראשי של נאסא ושות, נקרא לזה ככה, ובסופו של דבר יצחקו גם אדריכלים כמונו, שמתכננים סביבות כאלה, וכבר מוכנים ליום הזה שבו האנושות תחליט לעשות את הקפיצה הזאת, ובאמת לקיים איזושהי מושבה, איזושהי התיישבות מחקרית, ובתקווה גם אחר כך התיישבות, נקרא לזה, טבעית או רגילה של התיישבות אנושית. ואנחנו רוצים להיות אלה שעושים את זה בצורה טובה, נכונה, עם כאילו לנסות לתקן או להגיב לכל מיני תופעות שאנחנו מבינים היום שהן לא טובות פשוט.
אגב, יש פער מסוים בין מה מנסים לעשות היום בתעשיית החלל, ומה אנחנו כאדריכלים רואים. כלומר, הרבה אומרים בתעשיית החלל שזה עדיין לא הזמן להתעסק באדריכלות.
זה תמיד זמן להתעסק באדריכלות.
וכמו שאני חושבת, ואלון יסכים איתי, שבמיוחד בפרויקטים כאלה כל כך גדולים וכל כך שונים, חייבים לתכנן, להתחיל לתכנן מוקדם, כדי להתנסות, לטעות, לעשות כל מיני אפשרויות, כי אין אף פעם אפשרות אחת בלבד שהיא הנכונה. ובאמת, אם מדברים על הטיימליין שמסתכלים היום על בסיס על הירח, התיישבות על מאדים, תיירות חלל, זה הזמן להתחיל להתעסק בשאלות האלה, בין אם זה שאלות מבניות וטכניות והתייעלות של חיים, ובין אם זה שאלות יותר לכיוון הפסיכולוגי, שעוזר מעבר להישרדות גם לסגסוג ולחיות חיים טובים ומאושרים.
כן, אנחנו תכף נעלה את כל הגורמים שבגינם באמת צריך לתכנן את זה שנים מראש. בעיקרון אדריכלות מחוץ לכדור הארץ, כמו שאני רואה, בא לידי ביטוי אולי בשני אופנים, אחד זה במבנים שהם על תחנות חלל, סלש חלליות, ושתיים זה במבנים שהם על גרמי שמיים, כמו הירח ומאדים שציינת. מצד אחד יש לנו חברות כמו Bigelow Space, שכבר שנים בונים, או מתכננים ובונים מבנים, שיהוו חלק מתחנות חלל, או תיירות חלל. מבנה שלהם נמצא גם על תחנת החלל הבינלאומית, זה מבנה שבעצם משוגר קטן ומתנפח לגודל הטבעי שלו, זה מצד אחד. מצד שני, אמרנו, יש מבנים על כדור הארץ ועל פלנטות אחרות, גרמי שמיים אחרים כמו הירח, ששם כבר אנחנו, זה פקטורים שונים לגמרי, גם להגיע לשם וגם הצורה שבה בונים את המבנים שם, האם מביאים אותם לשם או בונים אותם שם, נדבר על זה תכף. אתם התמקדתם בעצם בלבנות מבנים על גרמי שמיים, נכון? פחות נגעתם או שגם נגעתם בנושא של חלליות וכולי?
אני חושב שזאת שאלה, כאילו אתה שואל אדריכלים, כאילו בעצם, בואו נדבר רגע, מה זה אדריכלות באיזשהו משפט שתיים, אז כאילו אדריכלות זה סוג של פרקטיקה אנושית, שהיא חברתית במהותה, היא קיומית בהמון מובנים, והיא כמובן תרבותית. אז התפקיד שלנו בתור אדריכלים, זה בעצם לבנות את אותן סביבות שיאפשרו בצורה אולי הטבעית ביותר את ההתנהלות, את ההתרחשות האנושית. וכאילו, אני לא יודע, מבחינתי, זה כמעט לא משנה אם אנחנו מתכננים כרגע באמת לתחנות חלל או לאיזשהו כוכב, משום ש... התפיסה שלנו היא צריכה, היא כאילו צריכה להיות כמעט אותה תפיסה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לאפשר את ההתנהלות האנושית ברמה הכי גבוהה, שתאפשר גם הישרדותית וגם באמת לסגשג. ופה חשוב לומר שהביטאט זה בעצם מושג בביולוגיה שאומר סך כל התנאים שיאפשרו לאורגניזם לפרוח ולסגשג, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות. אז כאילו מבחינתי זה לא משנה אם זה ISS או... או איזושהי פלאונטה, ולפני שאני מעביר את המיקרופון למיכל, אבל כאילו אני אומר, זה שאלה של מה יהיה היעד, בסדר? אני מניח ש... כאילו אנחנו מכירים תוכניות מדע בדיוני כזה וסרטים, ורואים כל מיני חלליות עצומות וכן הלאה, וכדי שנוכל לייצר את הדברים האלה, אנחנו כנראה נצטרך להשיג חומרים, כאילו לקרות אסטרואידים, או את הירח, או מאדים וכן הלאה, ולכן, לדעתי, תהיה חייבת להיות איזושהי התיישבות אנושית על, על, על איזשהו כוכב או על איזשהו, על איזשהו אסטרואיד. ובסופו של דבר, עם המתכות ועם הדברים שנקרה שם, אנחנו בעצם נבנה את אותן תחנות חלל הענקיות שאנחנו רואים תמיד בסרטים. אז זה סוג של תהליך שאנחנו נעבור אותו. זאת אומרת, אנחנו נתחיל גם משם וגם מפה, ולאט לאט הדברים יעדדו. ולדעתי, אני חושב שאנחנו צריכים להתמודד עם שתי השאלות האלה במקביל. אותי זה מעניין, ויש גם דברים שהם כמובן דומים וכן הלאה, אנחנו אולי נדבר על זה קצת בהמשך.
אני אוסיף על זה, יש את החברה שנקראת Made in Space, שמה שהם בעצם עושים זה הם פיתחו מדפסת תלת מימד, שמדפיסה במיקרוגרביטציה, נמצאת כרגע על ה-ISS, והמטרה שלהם זה להדפיס אלמנטי בנייה. קורות, עמודים, דברים כאלה שנוכל לבנות בחלל בלי בעצם להביא את חומרי הבנייה מכדור הארץ, כי זה מאוד מאוד כבד ומאוד מאוד יקר. אז כמו שאלון אמר, זאת אפשרות שנייה מעבר ללקרות חומרים מהגרמי השמיים. אני חושבת שכל דבר, בין אם הוא מכוון או לא, כשאנחנו מדברים על התנהלות אנושית בתוך מרחב, יש שם אדריכלות. גם אם האנשים שמתכננים את זה הם לא אדריכלים, האדריכלות נעשתה, או הבחירות התכנוניות נעשו שם, כנ"ל בתחנת החלל. תחנת החלל נבנתה על פני 10 שנים, כל פעם הביאו אלמנטים מכדור הארץ, ולאט לאט בנו אותם בהמון המון ספייסווקס, ואני חושבת שבין אם היו מעורבים שם האדריכלים, או מעצבים, או בין אם לא, או באיזה קפסיטי, ומה הנקודות שעליהם התעכבו כשתכננו שם, המרחב הוא קיים, בני האדם נמצאים במרחב הזה, ובגלל זה צריך את האדריכלות. לא משנה, כמו שאלון אמר, בין אם זה על גרם שמיים, או על ה-ISS, או חלליות אחרות.
נאסה התחילו לערב, דרך אגב, אדריכלים, בתחילת הדרך, עוד כשהבינו שאסטרונאוטים זה בני אדם שצריכים לחיות במקום שתואם לבני אדם. אז יש לזה איזושהי היסטוריה לנושא הזה.
ודאי.
מה המטרות העיקריות של, בעיניכם, של מבנים מהסוג הזה? אתה דיברת על דימרס, שזה מבנה שהוא על כדור הארץ, דיברנו על מבנים שהם על הירח או על מאדים, דיברנו על מבנה בחלל. מה המטרות העיקריות של מבנים מהסוג הזה?
אני אגיד, אם מסתכלים על תחנת החלל, על ה-ISS, כשאני מסתכלת על זה, זה מפוצץ לי, מנפץ לי כל אשליה שחשבתי של איך חיים בחלל אמורים להיראות. מאוד מאוד יקר להכשיר אסטרונאוטים, מאוד מאוד יקר להטיס אותם לתחנת החלל, ומאוד מאוד יקר להשאיר אותם שם. אנחנו היינו רוצים שהם יהיו הכי אפקטיביים, שכל דקה שלהם תנוצל כמו שצריך, למקסימום, כשהם נמצאים שם לטובת ניסויים ודברים אחרים, וכשהם נמצאים בסביבה שנראית כמו תחנת החלל, שיש שם המון המון חוטים ובלגן בעיניים, הם מצחצחים שיניים מול מראה של בערך 10 סנטימטר על 10 סנטימטר, קטנה כזאת, מדביקים עם סקוטש את המברשת שיניים ועל משחת שיניים על הקיר. ההתנהלות שלהם היא במרחב מאוד מאוד לא מסודר ומאורגן, ואני בטוחה שזה משפיע עליהם על ההתנהלות, אז אני חושבת שכרגע כל עוד אנחנו עדיין נמצאים באיזשהו קושי ברמה כלכלית, להביא לחלל אסטרונאוטים ולהתעסק בכל הנושא הזה של מחקר, לפני שאנחנו מדברים על השלב הבא שזה לחיות, מאוד מאוד חשוב לנו כל דקה כזאת שתהיה מנוצלת טוב, ובשביל זה אני חושבת סביבה צריכה להיות מאוד מאוד מותאמת, בין אם זה, כמו שציינתי, ברמה הוויזואלית, ובין אם זה ברמה פונקציונלית יומיומית. היום ג'סיקה, אסטרונאוטית ג'סיקה מאיר נמצאת בתחנת החלל, יש תמונה שלה שהיא מביטה חוצה מאחד החלונות, וברחבי תחנת החלל יש מוטות כחולים כאלה שהאסטרונאוטים תוקעים בהם את הרגליים כדי להתקבע במקום. ויש תמונה שרואים אותה עם העיניים על החלון, והרגליים שלה לא מגיעות למות הזה, למטה. כלומר, או שהיא שמה את הרגליים והעיניים לא יגיעו לחלון, או שהיא תסתכל בחלון והרגליים לא יגיעו למטה. עכשיו, יכול להיות שזה לא כזה מפריע לה ספציפית הדבר הזה, אבל הדבר הזה חוזר על עצמו ברחבי תחנת החלל, ואני מאמינה שגם אם מדובר על הדברים המאוד מאוד קטנים האלה, שהם לא בכלל נוגעים במקום האסתטי, מאוד מאוד חשוב לטפל בהם, וזה משהו שלצערי עדיין לא נעשה, כי הוא לא בעדיפות עליונה. אפשר לשרוד גם בלעדיו.
וזה עוד במקום שתכננו אותו מראש לאנשים שהם ממוצעי קומה.
נכון.
מדהים.
אבל באמת חובה עלינו בעצם להגדיל את, נקרא לזה, את הסקופ של הפרסונות שאנחנו מדברים עליהם בחלל. זאת אומרת, זה כבר לא באמת, לא נעים לומר, גברים בגובה של 1.82 מטר כזה, וחסונים. אנחנו מדברים באמת על כל מיני, על מגוון של אוכלוסיות, וזה הולך להיות רק יותר ויותר. זאת אומרת, שאלת מה המטרה, אז השאלה היא, יש כמה מטרות. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על תיירות חלל, זה יהיה כנראה, יצטרך איזשהו מבנה שהוא שונה טיפה, או שונה לחלוטין ממחקר בחלל, ומחקר, וגם איזה מחקר אתה הולך לעשות. המטרה שלנו זה להגדיל באמת את הפריזמה, במובן הזה שאנחנו רוצים לתכנן ליותר ויותר אנשים. אני מאמין שאנחנו נעשה את זה. זאת אומרת, היום, אני תמיד אומר, טסתי ליפן עם אשתי, הטיול עלה לא מעט כסף, אבל אני חושב שהיינו יכולים להוסיף, נגיד, X כפול 1.5 כדי לטוס לחלל, זאת אומרת, לצאת מתחומי האטמוספירה. ואני חושב שאנחנו יכולים להיות שם, זאת אומרת, ב100,000 שקל לזוג, אני חושב שזה יהיה אפשרי, עוד אולי לא עוד שנה, שנתיים, אבל לשם אנחנו נגיע, ולכן אנחנו צריכים כבר מעכשיו להיערך לזה, אנחנו כבר מעכשיו צריכים להבין את הסיטואציות שהם ירגישו שם, יחוו שם, זה אחד. ושתיים, אנחנו, בסופו של דבר אנחנו מתכננים בכדור הארץ. כאילו, אנחנו פה בישראל. דימרס, יש לנו מבנה במדבר, אבל זה לא משנה, במחתי שרמון, אבל מבחינתי אנחנו חייבים לעשות כמו, כאילו, ספין-אופס כזה, כמו שתמיד מתגאים שנאסה המציאו את הסקוטש בגלל תחנת החלל, אז כאילו, אני רוצה שאנחנו נמציא שיטות בנייה חדשות, דרכים יותר מעניינות להתמודד עם בנייה, דרכים יותר מעניינות לנטר ולהשתמש בפסולת שאנחנו משתמשים בה, וזאת עוד מטרה, זאת אומרת, אנחנו, ומיכל גם אומרת את זה הרבה, אנחנו משתמשים כאילו במאדים או בחלל כסוג של, נקרא לזה משל, זאת אומרת, אנחנו רוצים...
תרגיל מחשבתי.
בדיוק, תרגיל מחשבתי, אנחנו רוצים בסופו של דבר גם לתכנן לפה, שכאן יהיה יותר טוב, ודוגמה, אני עכשיו נגיד מעורב באיזשהו תכנון של שכונה במצפה רמון, ושם הדגש הוא באמת על מחזור ועל התייעלות אנרגטית ברמה הכי גבוהה ועל ניטור וחיישנים. זאת אומרת, דברים שלמדנו מהאביטה, דברים שאנחנו כל הזמן מבינים שהמבנה הוא, כאילו יש ציטוט קלאסי כזה שהמבנה הוא, הוא כמו מכונה של הקורבוזיה, אז פה המבנה הוא לא רק שהוא מכונה, הוא גם מכונה שהיא כאילו מתקשרת עם המשתמשים שלה, וזה משהו שאני נורא רוצה, המטרה שלי גם באמת, שנעשה זה כאן בכדור הארץ.
אז אני רואה בעצם כמה דברים. אחד, אם אני מתמצת את התשובות שלכם לשאלה שלי. אחד, זה בעצם הביטט לבני אדם, אם בחלל או על פני גרמי שמיים. זה יכול להיות למטרות תיירות, זה יכול להיות למטרות מחקר, ואז באמת אולי האדריכלות היא טיפה שונה. זה יכול להיות למטרות ציוד, כי בסוף כשאנחנו נבנה את המחנה שלנו על הירח או על מאדים, לא רק בני אדם יחיו שם, יהיו שם גם מחסנים לציוד, לדברים אחרים. זה יכול להיות סימולטור כמו דימרס, שבעצם מדמה באמת את מה שקורה במאדים, אבל הוא פה על כדור הארץ, ובכל זאת האלמנטים פה על כדור הארץ טיפה שונים מאשר על מאדים. אז יש כאלה כל מיני דברים, ולמה צריך את האדריכל? זאת אומרת, למה שכמו בעבר, למה שהמהנדס לא יתכנן את זה?
לא, אתה מתחיל איתנו כבר, אתה...
בוא
נפתח.
Let's go up a notch, בוא נחמם את האווירה.
אז אני, בקצרה, יש לי תשובה לזה, שקודם כל, אדריכלות זה, כאילו, אמרתי קודם מה זה, או מה אני חושב שזה, אולי הכלים, הכלי הכי טוב שיש לאדריכלים לאורך ההיסטוריה זה, זה כלי שיש לכולנו, זה פשוט להתבונן. זה כלי ההתבוננות, זה בעצם הכלי שממנו האדריכלים מזקקים את הרעיונות שלהם ואת המחשבות שלהם, וזה התבוננות גם הנדסית, כמובן, זה נורא נורא חשוב, אני כאילו, אנחנו יכולים לדבר על זה, גם, רק על זה להקדיש כמה פרקים שלמים על כמה זה מסובך להיות על מאדים לצורך העניין. אפשר להיכנס לפרטים הטכניים, אבל, אז התבוננות גם כמובן באספקטים הטכניים, אבל גם באספקטים המגדריים או באספקטים הפסיכולוגיים והתנהגותיים ומשפטיים וכלכליים. זאת אומרת, אלה אסטרטגיות או כלי העבודה של האדריכל. זאת אומרת, זה מה שאנחנו עושים, ככה אנחנו לומדים לעבוד. והדגש בלימודי האדריכלות הם בעיקר על כל הזמן להרחיב את האופקים וכמה שיותר ללמוד מהר איך ללמוד מהסביבה. זה מה שאנחנו לומדים בלימודים האלה, ואני חושב שזה ממש טוב לתעשיית החלל, בסדר? כאילו, להסתכל מהמון פריזמות על אותם בעיות. אני חושב שיש לנו איזושהי, לאדריכלים יש איזושהי קריצה לפתרון בעיות בצורה קצת יותר מעניינת. ולכן אני חושב שזה למה צריך אדריכלים, כאילו, זה בקצרה על זה.
אני יכולה להוסיף על זה שבעצם ההבדל בין אדריכל למהנדס לצורך העניין, אתה צריך מחסה. הדבר הבסיסי ביותר שבן אדם צריך זה מחסה. אתה יכול לבנות קירות ורטיקליים וגג מעל, ויש לנו מחסה. אבל בין מחסה לאיך הבן אדם מתנהל בבית שלו, או בבניין, או בשכונה, או במרחב, ואיפה הדברים ממוקמים לו, מה הגודל שלהם, מה הפרופורציות שלהם, קל לו להגיע אליהם, קשה לו להגיע אליהם, או לא. איך הוא, כמה זמן לוקח לו להגיע ממקום למקום, כל הדברים האלה, ואיך הוא או היא מרגישים כשהם נמצאים במרחב הזה, נעים להם, לא נעים להם, מפחדים, יותר חשוך, יותר מואר, אור טבעי, כל מיני אלמנטים כאלה, הם העולם של האדריכלים, הם לא ברמה הטכנית סטרוקטורלית, כלומר, ההנדסה בעיניי זה, היא באה לשרת או להגשים את הדברים האלה שהאדריכלים חושבים עליהם בעצם ומנסים לתכנן. כלומר, זה הכלי והאדריכלות זה הדבר. אני לא אומרת שום דבר נגד מהנדסים, זה עבודה מדהימה, אבל אני חושבת שבעצם העבודה של המהנדסים זה העבודה הנקייה של החומר, של איך דבר יעמוד ולא ייפול בסופו של דבר, או איך להגשים דברים מאוד 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 מסובכים, קשרים
או מערכות תומכות חיים, כאילו שאנחנו...
או מערכות תומכות חיים, איך הדברים האלה מתפקדים, אבל האדריכלות זה בעצם הנדבך הנוסף הזה של איך האנשים שיגורו שם בסופו של דבר ירגישו, יתנהלו, אפילו מה הם יחשבו.
זה כאילו נורא פשוט, אנחנו בתור בני אדם מספרים איזשהו סיפור, אנחנו מגדירים, מפנטזים איזשהו חלום, מגדירים מטרות וכן הלאה, מגיעים כאילו אדריכלים, אנחנו... מנסים לנתח את אותו, מנסים לנתח את הסיפור הזה ולהבין איך אפשר, כאילו, איך אנחנו, how we can approach it, כאילו, איך אנחנו יכולים להתקרב או לענות על הסיפור הזה בצורה מאוד מאוד רחבה. ואז המהנדסים, מבחינתנו, מתחילים לפתור את אותן בעיות או את אותם מרכיבים שאנחנו מזהים שהם קריטיים לעלילה, כדי לממש את אותו סיפור. אז קודם כל, כאילו, באמת, קודם כל זה בני אדם, קודם כל זה המחשבות שלנו והרצונות שלנו. האדריכלים והמהנדסים הם כאילו נותני שירות, פשוט האדריכלים הם נותני שירות, הם כאילו פחות צוללים לפתרונות ספציפיים, אלא יותר בצורה מרכיבים, עושים איזה סוג של קולאז' של הרבה אספקטים ביחד, ולכן אני שוב, לכן אני חושב שזה נורא... נורא חשוב שיהיו אדריכלים מעורבים בתהליך הזה, כבר מתהליך בניית הסיפור, כבר מתהליך בניית הפנטזיה הזאת, שבני אדם גרים בחלל. זהו.
אפשר להקביל את זה גם לדימרס ולהביטט. ההביטט הוא יחסית קטן. מה השטח שלו?
65 מטר מרובע.
וכמה רמונאוטים, אסטרונאוטים במצפה רמון?
שישה רמונאוטים, אבל המבנה הזה הוא מתחיל מ-15 מטר מרובע. זאת אומרת, הוא נוחת, שהוא 15, ונפתח עד פי, כאילו, כמעט 4 מהגודל.
אז 6 אנשים ב-65 מטר.
שם איזה 8 מיטות, לא?
11 מטר רבוע לבן אדם. אז תיאורטית יש את המרחב, אז זה המרחב הנתון, אבל האדריכלות בדבר הזה, מעבר לסטרוקטורה, זה איך הם יחיו שם. איפה יהיה הפרסונל ספייס של כל אחד מהם? באיזה צבע זה יהיה צבוע? אם הם יכולים, אם שומעים אותם, יש להם רגע שהם יכולים להיות בשקט ולא ישמעו אותם, אם הם הולכים לשירותים, או אם רוצים לדבר בטלפון. כל האלמנטים האלה הם אלמנטים שהם מעבר להנדסה פרופר.
אז יש היום בעצם כמה מקומות בעולם שאפשר לחקור וללמוד את הנושא של אדריכלות בחלל. יש ביוסטון אוניברסיטה שבה אפשר לעשות תואר שני באדריכלות חלל, ססקאווה אינטרנשיונל סנטר פור ספייס ארכיטקטור. יש את ויאנה יוניברסיטי אוף טכנולוגי באוסטריה, שגם שם עושים פרויקטים בנושא אדריכלות חלל. וכמובן יש את האוניברסיטת חלל הבינלאומי, אינטרנשיונל ספייס יוניברסיטי, ISU, כמו שאנחנו קוראים לה, שאלון, אתה היית באיזה שנה?
2018.
אז אלון, 2018, אני הייתי שם ב-2009, ואת לא מחכה ל-2027, נכון?
אני עוד מחכה. או קיץ הזה, או קיץ הבא.
היא מגיעה בדרכים יותר מעניינות, היא מגיעה כסגל, זה כבר תמיד יותר מעניין.
הייתי שם, הייתי באוניברסיטה, פשוט עדיין לא למדתי בה.
נכון. היית והעברת שם הרצאה.
נכון.
TEDx ISU, נכון? שקראתי עכשיו שלקחו את ההרצאה הזאת והעלו אותה לטד הראשי.
נכון, את שתי ההרצאות שלי, העלו לטד העולמי.
מברוק.
איך זה מרגיש? אתה יכולה לספר לנו?
ספרי לנו, ספרי לנו. אנחנו הולכים להקדיש, האמת, פרק שלם כמובן ל-ISU.
מעולה.
מקום מדהים.
מעולה, מעולה.
טוב שקם. אתה יודע, אולי אלון, לתת לנו כמה נקודות של איפה אתה פגשת את נושא האדריכלות כשהיית ב-ISU?
כן, ברור שאני יודע. קודם כל, היו בערך 100 סטודנטים, משהו כזה, מתוכם 5 אדריכלים. זאת אומרת, זה הרבה פחות ממה שחשבתי שיהיו, וזה נורא שימח אותי, כי זה רק חיזק אצלי את הטענה, את התפיסה שחלל הוא כאילו, כל התחום הזה של חלל הוא כמעט כמו כל התחום הזה של האדריכלות, כי הוא מכיל המון המון, המון המון תחומי ידע ותחומי עשייה ופרקטיקות. וראיתי כמה זה מורכב ליצור פרויקטים של חלל. זה נורא דומה לפרויקטים של נדלן. הנדלן זה עדיין העשייה האנושית הכי גדולה. זאת אומרת, לא משנה, נסתכל על הפרויקט של החלל הכי גדול, נסתכל על פרויקט הנדלני הכי גדול. זאת אומרת, עדיין העשייה האנושית הכי משמעותית של בני אדם, זה עדיין ארכיטקטורה, ומתמודדים עם אותם אתגרים. וברגע שב-ISU זה נורא שימח אותי, כי בניגוד ללימודי ארכיטקטורה, שאתה נמצא רק עם אדריכלים, וזה נורא מבאס, אני חייב להגיד, ובלימודים האלה אתה עושה פרויקט, אנחנו עשינו במקרה פרויקט שדיבר על סוג של ארכיטקטורה למאדי, לירח ופתרון חשמלי, איך אתה מספק אנרגיה וחשמל בירח, ופתאום אתה ניגש לבעיה, ואתה פותר אותה ביחד עם משפטנים, וביחד עם יועצים עסקיים, כולם סטודנטים, ועם רופאים, ומהנדסים כמובן, ומדענים, ופתאום נסגר, פתאום יש פרויקט הרבה יותר שלם, הרבה יותר בשל, הרבה יותר חכם כמובן.
מולטי דיסציפלינרי.
כן, כן.
כמו אחד מה...
מה אתה אומר בעצם? במילים אחרות, ככל שיש יותר אנשים שונים אחד מהשני, או דייברסיטי, ככל שיש מגוון יותר גדול, מגוון אנושי, אתה מקבל פרויקט הרבה יותר עשיר והרבה יותר מדויק.
חד משמעית. אבל מה שפה אני חושב שאנחנו לוקים בחסר, לעומת... בישראל זה כאילו, איך אתה מנהל פרויקטים? איך אתה מגדיר את אותו שיתוף פעולה? כי זה הקושי הגדול. זאת אומרת, כמובן שראיתי את ההרצאות שלך, ודיברנו על זה כבר לא מעט, אבל בסופו של דבר, הקושי זה להביא את כל המשתמשים, משתמשי הקצה, להביא אותם ביחד ולקשור ביניהם באיזשהו סיפור אחד, באיזשהו חוט שני אחד. וב-ISU זה קורה יפה. זאת אומרת, הם כן מצליחים להוביל אותנו איזשהו תהליך שביחד פותרים בעיה. ביחד פותרים בעיה בצורה מורכבת ובעיה גדולה. וזה מה שלמדתי על ארכיטקטורה שם. זאת אומרת, פחות למדתי, אני יכול להגיד לך שלמדתי, זה גם לא עניין אותי, כאילו, למצוא איזשהו דרך ספציפית בארכיטקטורה או זה טכניקה, אלא יותר למדתי איך לעבוד עם אנשים, איך להקשיב ליותר אנשים, איך להביא המון רעיונות ביחד לכדי פרויקט אחד, וגם הבנתי שבסופו של דבר היה צריך את הדמות הזאת, את האדריכל הזה, שיספר את הסיפור של כל הדמויות, בסדר? וזה גרם לי להבין שא', שאני אוהב יותר אדריכלות ממה שחשבתי, וב', ששוב, את החשיבות של אדריכל בתוך מערכת של קבלת החלטות. רק אני אגיד אנקדוטה אחת, נגיד היינו בתעשייה האווירית, סיפרנו להם על הפרויקט שלנו, על האביטט וכן הלאה, ונורא התרגשו, ובאיזשהו שלב השיחה גלשה, שאלתי אותו אם יש להם מעצבים, זאת אומרת, עובדים בתעשייה האווירית,
יש קצת.
מעט מאוד, זאת אומרת, יש איזה 5,000, לא זוכר,
15,000,
יש כל כך הרבה מהנדסים, וכל כך מעט מעצבים.
נכון.
וזה פשוט כמובן טעות.
זה כנל. כן. זה כנל בספייסקס. ספייסקס יש בערך 2,000 עובדים, 5 אדריכלים.
זאת אומרת שיש לנו סיכוי להתקבל, מיכל.
אפס אדריכלים. אני מדברת איתם על זה. אנחנו מתקנים את זה.
כשהייתי ב-ISU, אז אחד מהפרויקטים, דיברת על הפרויקט שלך של הירח, אחד מהפרויקטים שהיה אז היה להקים מבנים על מאדים. הפתרון שהם נתנו באותה תקופה היה להקים את המבנים בתוך מנהרות לבה על מאדים. אם אני זוכר נכון, אז יונתן ויינטראוב, אחד מהיזמים של SpaceIL, שהוא היה איתי שם, היה בקבוצה הזאת. אפשר בטח למצוא את הפרויקט הזה באינטרנט. ביג שאוט אאוט ליונתן ויינטראוב, עשה דבר מדהים עם SpaceIL, ועושה עכשיו חייל בארצות הברית, ואני חושב שחלק מהסיבה שהפודקאסט הזה מתקיים עכשיו, זה בגלל שהפרויקט של SpaceIL ובראשית פשוט הציט אצלי עוד פעם את האהבה לחלל, יותר אפילו אולי ממה שהיה לי לפני זה, אז תודה רבה. נגענו במבנים בכל מיני מקומות, ונניח ונתמקד עכשיו על הירח או על מאדים, איך אנחנו בוחרים את המיקום של אותו מבנה? אני משער של הטופוגרפיה, באזורים האלה יש איזושהי השפעה על איפה אנחנו בוחרים למקם מבנה. יש לכם איזושהי מחשבה על הנושא הזה?
יש כמה מחשבות. זה בסדר שאני
אעלה? כן. אני אסיף.
טוב, אז קצת, אני טיפה על הלאבה טיובס האלה. יש באמת תיאוריות שאומרות שאפשר, שאנחנו יכולים להשתמש בכל מיני נחילים, בורות, פתחים, מערות שנוצרו באופן טבעי, ולכאורה, כאילו, אני אמור להסכים ולעודד כמובן את הפעולה הזאת, ללכת ולהיכנס לתוך מבנה כזה, לתוך מבנה טבעי כזה. אבל אני חושב שזה יקרה, זה לא בשלב הראשון. זאת אומרת, אנחנו כרגע, אני מתעסק בעיקר באדריכלות של המתיישבים הראשונים, החוקרים הראשונים שמגיעים, ולדעתי קשה לנו מפה גם לנתח בצורה טובה וגם להבין בצורה טובה את אותם מחילות, נקרא לזה, את אותם הערות. אני חושב שאנחנו נצטרך כבר בהתחלה להתבסס על משהו שהוא נשלח, שלם, סגור, אטום מכדור הארץ. זאת אומרת, אתה לא עושה ניסויים, קראתי, חקרנו לא מעט מבנים באנדרטיקה, ושם אתה לא עושה ניסוי במבנה באנדרטיקה. אתה לא הולך ומנסה להמציא שם באתר את הדברים, אתה בונה את הכל מראש, אתה מכין את הכל מראש בצורה, כאילו שהכל בטוח ב-100%, ורק אז אתה שולח אותו. זה כאילו, זה כמו שתשלח צוללן ותגיד לו, מתחת למים, תתחיל לרתך חלק מהמעטפת. זה כמובן מגוחך. ואני עוד לא שם, זאת אומרת, אני עוד לא בטוח, ולכן אני חושב שכרגע אני מתרכז בלנתח את המקומות של, לפי הנוחות של הנחיתה. זה אחד, לפי הנוחות, לפי
התנאים, הטמפרטורה.
זה כמובן, אבל כאילו בעיקר מה הרצון שלי, מה האינסנטיב. אם האינסנטיב הראשון זה לגלות, לעשות איזשהו מחקר על אסטרטגיות בנייה, או לעשות מחקר על באמת לגלות חיים וכן הלאה, אז זה, זאת אומרת, זה מה שיקבע את היעד, את הדרך שבה אנחנו, את המקום שאליו אנחנו נגיע. פחות טכני, פחות לנסות כבר עכשיו, כאילו למצוא את המקום המושלם, כי זה כנראה לא יהיה בניסיון הראשון.
אני חושבת גם שכשמדברים על חיים מתחת לאדמה, הרי במאדים התנאים מאוד קשים, והקרינה מאוד גדולה, ומדברים על באמת להתמקם מתחת לאדמה בצורה כזו או אחרת, ואני באופן אישי חושבת שזה מאוד 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 לא אופטימלי לשפיות אנושית, לגור מתחת לאדמה. אנחנו צריכים אור, אנחנו צריכים אוויר. אני לא יודעת אם VR יכולה לספק את הדבר הזה, כלומר להיות מתחת לאדמה ולחשוב שאנחנו בחוץ, או שאנחנו באמת צריכים להיות בחוץ. יש הרבה מחקרים שנעשים בנושא. אני מאמינה שכן שווה, אם זאת הייתה החלטה שלי, להתמקד באמת על הקרקע, גם מהסיבות שאלון ציין, וגם מהסיבה הזאת, לנסות בכל זאת לפתור את המגורים מעל הקרקע, ולא ללכת במרכאות מאוד מאוד גדולות למקום הקל.
כן, למרות שזה לא קל, כאילו, את לא יודעת מה יהיה שם.
נכון, אבל אתה כאילו אומר, אני אבחר בכוונה מקום שאני שם בצד בעיה, או מקטין בעיה מאוד מאוד גדולה. אני חושבת ששווה, לפחות במקביל, לנסות לפתור את זה גם מעל הקרקע, בגלל האספקטים האלה.
כן, אני חושב שגם ההיבטים הפסיכולוגיים הם מאוד מאוד מעניינים בהיבט הזה, כאילו שאתה קורא סיפורים על אנשים שגרו באנדרטיקה, באמת, ויש יש, יש תקופות זמן שאתה 4 חודשים אתה מנותק לחלוטין, בלי שום יכולת לקבל עזרה, לא ממטוס ומסוק, וכמובן לא מסירות. ומבנים שהיו על הקרקע וכוסו בקרח, בשלג ובקרח, באופן חד משמעי השפיעו בצורה מאוד מאוד שלילית על אותם חוקרים שנשארו לתקופת החורף, אנחנו לא רוצים לעשות זה, אנחנו לא רוצים לשלוח אנשים למאדים מבלי שנוכל לספק להם חיים אופטימיים ונעימים, וכאילו חיים של סגסוג, ואנחנו לא רוצים רק לבנות שם את המוצבים.
כי יש את המטרה הגדולה, מה המטרה בעצם, שאנחנו רוצים לייצר איזושהי אלטרנטיבה או משהו נוסף לכדור הארץ. בשביל זה אנחנו צריכים שאנשים יוכלו לחיות שם לאורך זמן, לקיים חיים, לא רק אסטרונאוטים שבאים והולכים. מדברים על זה שבשלב ראשון לבני אדם התמותה תרד, הגיל יהיה בערך 45, ורק אחרי כמה מאות שנים שנעשה איזושהי אדפטציה אבולוציונית, גיל התמותה יעלה אפילו מעל מה שיש לנו פה בכדור הארץ.
תמוע בעיניי, כי אדפטציה האבולוציונית תיקח מיליוני
שנים. הם אומרים שבגלל שהתנאים שם כל כך קיצוניים, האבולוציה תתקצר. זה כל מיני מחקרים שאני קראתי. לא משנה, הנקודה היא שאם אנחנו מדברים על חיים לאורך זמן, האספקט הזה הוא מאוד מאוד חשוב. כלומר, אסטרונאוטים שהיום נמצאים בתחנת החלל, באינו שם לכמה חודשים, שנה, וחוזרים. זה שאתה יודע שאתה חוזר, משפיע עליך גם, משפיע עליך לטובה ברמה הפסיכולוגית, אבל אם אתה שם, וזהו, אתה שם כדי לחיות, כדי לקיים חיים, כדי לבנות משהו, חשוב מאוד שהתנאים יתאימו לזה.
איך אנחנו, אתם אדריכלים, אז בואו נדבר רגע על איך האדריכלות והצורה של המבנה משפיעה באופן פסיכולוגי על אנשים. כי אני משער שזה עוד אחת מהסיבות שזה נכון להביא אדריכלים שתכננו את זה בנוסף למהנדסים.
אז אני יכולה לתת כמה דוגמאות מכדור הארץ, ממבנים עם גרביטציה. במחקר שעשיתי לתחרות, שגיליתי את כל המבנים העגולים שפעם היו מתיישבים בהם, גיליתי גם שהפסיקו להשתמש במבנים עגולים כשקרו שני דברים. כשההתיישבות התפתחה ונתקלה בבעיות טופוגרפיות, שבזמנו לא היו עדיין קדמה, לא הייתה קדמה טכנולוגית שיכולה לגשר על הדבר הזה, של לייצר דונאטס כאלה, או התיישבות בצורה מעגלית, כשאנחנו מגיעים לאיזשהו קצה טופוגרפי כלשהו. והסיבה השנייה הייתה עליית הדת והשלטון. ברגע שהם נכנסו, שנושא של שלטון מקומי או דת נכנסו לתמונה, הם רצו מבנים גדולים. מבנים שיבלטו מעל כולם, מבנים שהבן אדם שנכנס אליהם ירגיש איזושהי יראת כבוד, ירגיש קטן יחסית למבנה. אז זו דוגמה ראשונה לאיך מבנה יכול להשפיע על פסיכולוגיה. ויש דברים הרבה יותר קטנים. נגיד אם עכשיו אנחנו מתכננים בית למשפחה, ואנחנו, יש לנו אפשרות לייצר להם סלון אחד, או לייצר סלון וחדר טלוויזיה לילדים. עם הזמן, כשמשפחה שמתנהלת בבית כזה עם חדר טלוויזיה, הילדים וההורים התרגלו לחיות בשני חללים שונים בבית, והקשר ביניהם יושפע בהתאם. אז בעצם כל מיני החלטות אדריכליות, בין אם הן גדולות ברמה של איך נראים המבנים שלנו, איפה הם ממוקמים, האם המבנים שלנו ממוקמים במרכז וקל לכולם להגיע אליהם, או שאנחנו מייצרים איזשהו אתגר ורק אנשים מסוימים יכולים להגיע למבנה. יש איזשהו סיפור, אני לא זוכרת אם זה בניו יורק, היה איזשהו אזור שבשביל להגיע אליו היה צריך לעבור מתחת לגשרים, והגשרים היו מאוד נמוכים. אוטובוסים לא יכלו לעבור מתחת לגשרים, ועל ידי כך הם בעצם מנעו מאנשים מחתך סוציו-אקונומי נמוך שאין להם רכבים פרטיים להגיע לאזורים האלה, בגלל שהם היו חייבים לעבור מתחת לגשרים האלה. אז בעצם האדריכלות יכולה מאוד מאוד להשפיע ולשלוט בהתנהלות האנושית במרחב.
בוודאי, זה אני גם מסכים, אני אוסיף כמה דוגמאות אמיתיות, כאילו מהאביטט שלנו. באביטט שלנו, אני חושב שתמיד אתם רואים, אנחנו רואים מבנים בחלל, ואנחנו מכירים באמת ה-ISS, ועם כל המסדרונות הארוכים שלו. אתה הולך, מגיע לקצה, ואתה צריך להסתובב ולחזור, וזה מייצר תחושה מאוד מאוד ספציפית. ובאביטט שלנו, למרות שהוא יחסית קטן, הוא 65 מטר, ניסינו לייצר שני מרכזים שאתה יכול לנוע סביבם, אפרופו ארכיטקטורה מעגלית, ושוב, למרות שזה חלל מאוד מאוד דחוס וצפוף, עדיין יש לך בתור, כאילו משתמש, יש לך כמה מסלולים שאתה יכול לחוות את הבית, את ההביטט, ואתה כמה פרספקטיבות שאתה יכול לקלוט אותו, ולחוות את המבנה דרכם, ושוב, זה גורם, זה כאילו פסיכולוגית, זה גורם לאותם רמונאוטים, אסטרונאוטים ממכתש רמון, להרגיש שהמקום הרבה יותר גדול והרבה יותר מרווח, שמאפשר להם את אותה רמת מהפרטי לציבורי. זאת אומרת, אני יכול להיות לבד ואני יכול להיות עם הקבוצה, והמבנה, התכנון הפנימי שלו מאפשר את זה. זה חד משמעית, לא תפיסה שהיית יכול לצפות מתפיסה הנדסית. בסדר? זה נגיד דוגמה אחת. דבר אחרון, אני יודע שאנחנו כבר סגורים בזמן, אבל יש בארכיטקטורה מושג שנקרא קשירות של צורה. זאת אומרת, היכולת של צורה לנכס לעצמה עוד ועוד שימושים ופעילויות לאורך זמן. ומסדרון שכזה, הוא מאוד מאוד מוגבל בפוטנציאל שהוא מאפשר לך מה הלאה. דווקא שאתה מייצר מבנה שהוא פתוח בקצוות, שהוא יודע להתחבר, הוא יודע לקבל אליו עוד ועוד התפתחויות עתידיות, אז אתה בעצם מייצר גם פסיכולוגית וגם שימושיות פרקטית, מבנה שהוא הרבה יותר חכם והרבה יותר מכוון להתמודדות עם מקלים כל כך קיצוני כמו במאדים.
מעניין מאוד. אז לשאלה האחרונה שלנו להיום, כי באמת זמננו תם, להביא את המבנים לשם או לייצר את המבנים שם?
חד משמעית להביא בשלב הראשון. שוב, אתה לא מייצר צוללת מתחת למים. כאילו זה, אתה מביא, בהתחלה אנחנו נצטרך להביא לשם הדברים. זה כאילו, זה מתחיל מ, אתה מלחית משהו קשיח, שיש לו איזושהי אופציה להיפתח, וכדי להגדיל את הנפח, כי אתה לא רוצה לשלוח משהו גדול, ואחר כך אתה צריך למצוא דרך לחסות אותו, כנראה באדמה המקומית. אז המבנה, זה לא שאנחנו נשלח לשם משהו וזה יהיה אוטומטית יעבוד, יהיה לו איזשהו, כאילו, יהיה לזה איזשהו מימד של זמן, עד שהוא יהיה בעצם במצב פתוח מלא. אבל זה בשלב הראשון, אני לגמרי מסכים עם מיכל, השאלה היא מה המטרה, אנחנו רוצים לייצר שם איזושהי התיישבות אנושית, כנראה שלאט לאט אנחנו נמציא שיטות בנייה מקומיות וזה יקרה, אבל לא בשלבים הראשונים, שבהם אני עוסק, כנראה שזה יקרה.
אני חושבת שזה גם הרבה שילוב, כלומר, אם לצורך אנחנו מכינים משהו מכדור הארץ, אולי הוא לא שלם, אולי חסרים לו כמה חלקים, מעבירים אותו ל-ISS. לא, אפשר לחשוב על איך אפשר לעשות איזושהי אינטגרציה גם בין הדברים. אם יהיה בסיס על הירח, אולי אפשר להביא חצי מהחומרים לשם, לסיים את ההרכבה, יהיה לנו יותר קל לשגר את זה אחר כך למאדים. כלומר, אפשר גם לעשות איזשהו שילוב של הדברים, חצי פה, חצי שם. אבל ברור שבשלב ראשון אנחנו נצטרך, האתגר הוא, אם אנחנו מייצרים מפה, איך זה כמה שיותר קומפקטי וכמה שיותר קל בשביל להגיע לירח או למאדים.
אני חושב שאין ספק שהירח תהיה איזושהי קפיצת מדרגה אל המאדים, ובשלמים מסוימים יביאו לשם דברים, ומשם לצאת לחלל משם כל כך הרבה יותר קל מאשר לצאת מכדור הארץ. פעם שמעתי שיותר קל לשגר לוויין אל סביב כדור הארץ מהירח מאשר מכדור הארץ, בגלל כוח המשיכה פה, אז זה בטוח יקרה. ואני גם נוטה להסכים שבהתחלה יביאו לשם דברים, יותר מאוחר ינסו להשתמש בחומרים הקיימים שם, וגם הזכרת את Made in Space, אז גם Made in Space, יש להם תוכניות כבר לעשות קריאה על הירח או במקומות אחרים, ובעצם להשתמש בחומרים האלה בשביל הדפסת לתממד של מבנים וכו'.
עם הדפסת שהם שיגרו מפה, שהם בנו פה.
בדיוק, בדיוק.
אני חייבת להוסיף עוד משהו אחד, לא לגבי ספציפית המבנים. אנחנו פה בכדור הארץ, בלי לשים לב, הופכים להיות מאוד מאוד דומים לחלל. יש כל מיני שינויים שקורים פה, בין אם זה צפיפות, ריבוי אנושי על פני כדור הארץ, שמצריך אותנו לחשוב על חללים קומפקטיים, בין אם זה זיהום אוויר, שמצריך אותנו לחשוב על סביבות מלאכותיות, עמדות חמצן ברחובות שיש כבר באסיה, ובין אם עומס ויזואלי, שהרבה אנשים היום מפתחים הפרעות קשב, הפרעות קשב שהן לא מולדות. אז בעצם המון המון דברים שקורים פה, אם אנחנו ניקח את זה עוד 50 שנה קדימה, אנחנו נראה או נתמודד עם המון אתגרים שכבר עכשיו יש לנו בחלל. אז אני באמת מאמינה שהרבה מהבעיות שיש היום בחלל, אם נצליח לפתור אותם שם, הם בעצם הצלחנו לפתור בעיות לעוד 50-100 שנה פה בכדור הארץ. ולפעמים זה דרך הרבה יותר טובה ויעילה להסתכל על בעיות, כי נורא קשה לנו כבני אדם לחשוב על איך הדברים היו נראים אחרת, כשאנחנו מדברים על מה שאנחנו מכירים פה. ובחלל הכל זה מים וחדש לגמרי, אז זה דרך מאוד יעילה, ואני בטוחה שהביטטים כאלה לצורך העניין, שיכולים להיות משוגרים למאדים, יכולים בסופו של דבר למצוא גם את השימוש פה בכדור הארץ.
בוודאי.
מעניין. ממש מעניין. יפה. אז סיימנו את הפרק הראשון שלנו. זה כיף. על אדריכלות בחלל. תודה רבה למיכל זיסו ולאלון שיקר שהייתם פה.
תודה רבה לך.
תודה רבה לגוגל קמפוס פור סטארט-אפס, שירחו אותנו פה בסטודיו המדהים שלהם, נכון? סטודיו ממש מדהים.
היה מדהים.
תודה לניצן מורן ולשאר החבר'ה מ... הורייזן, קהילת הורייזן, שעזרו לי ועוזרים לי עם הפודקאסט הזה.
ונתראה בפרק הבא.
תודה רבה, זה כיף.
תודה.
ביי ביי.
ביי.
Situation.